ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, אנחנו בלצווה השבוע, היא גם כן פרשת זכור. ואנחנו היום נעסוק במצוות שקשורות לפרשת זכור, אף על פי שאנחנו לכאורה חושבים שאין לנו בעולם עמלק, אבל זאת מצוות עשה מן התורה. יש אומרים שזאת הקריאה בתורה היחידה שיוחבה מדאורייתא, מצוות זכור, נלמד אותה ונראה כמה שהיא חשובה. אבל לפני כן, קצת להבין את העניין של עמלק, ולפני שאנחנו מתחילים, רק לבוא ונאמר, במשך השיעור נראה הלכה מעניינת, שמסבירה שמצוות זכור מתקיימת לא רק במה שקוראים בתורה, בית כנסת זכור אשר עשה לך עמלק, אלא גם בשיעור הזה. זאת אומרת, השיעור הזה שאנחנו עכשיו הולכים ללמוד, חוץ ממצוות לימוד תורה, יש אומרים רציניים, הרמב"ן והרמב"ם, שבזה אנחנו מקיימים מצוות עשה של זכור אשר עשה לך עמלק. עצם ההתעסקות במה שעשה עמלק, במה שאנחנו לומדים ממנו, בזה מקבלים מצוות זכור כפשט הדין, ואנחנו מיד נלמד. אני מזכיר את זה בהתחלה, כיוון שזה כמו לשם ייחוד כזה, שאדם עושה מצווה, אז ידע מראש מה שאתה עושה עכשיו, שתבין מה אתה הולך לעשות. אתה הולך כעת לקיים את המצווה של מצוות זכור, שלפי דעתם, לפי חלק מהפוסקים, היא לא מכוונת דווקא אך ורק לאותה שבת, שבת זכור, אלא לכל הפנה כולה. כמו למשל מצוות זכירת יציאת מצרים, שהיא מצווה לכל הפנה כולה, לא רק מצווה לשעתה, לסדר למר. יש ביום, יש בלילה, יש בשבת, יש בחגים, יש בכל... אותו דבר, מצוות זכור, יש מי שאומר שהיא תמידית. אשר על כן, יש דעות, בכל אופן, פשט ההלכה, שאנחנו מקיימים כעת המצווה הזאת, וקצת ננסה להבין מי זה הסיפור, מי זה הסיפור הזה שלנו, מה זה עמלק, מי זה עמלק בכלל? עמלק הוא נכד של עשיו. לעשיו היה בן, קראו לו אליפז, לאליפז הייתה אישה, הייתה לו גם פילגש, קראו לה תמנה, הבן של שניהם קראו לו עמלק. למה אני מזכיר פה את עשיו? מכיוון שכתוב על עשיו, ויסתום עשיו את יעקב, על הברכה אשר ברכו אביו, ויאמר עשיו בליבו, יקריבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. עכשיו, עשיו לא הרג את יעקב. בהתחלה הוא חושב שירוג אותו אחרי שגמרו ימי אבל אביו, הוא לא הרוג אותו. אליפז נשלח להרוג את יעקב וגם להרוג אותו. מתי מגיע עמלק להרוג את עם ישראל, מיד ביציאת מצרים. איך שמוצאים מצרים, מגיע עמלק ומגיע אליהם, צריך להיות משהו ממש על סף, על גבול מצרים. המדרש אומר שעמלק לצורך זה הלך 400 פרסה. זאת אומרת, הוא חצה את כל מדבר סיני בשביל להגיע אחרי עם ישראל ולרדוף אחריהם. למה? למה עמלק עשה את זה? התשובה היא קשורה לעובדה שהוא בן משפחה שלנו. עמלק הוא למעשה נכד של נכד של אברהם, נכון? עשיו הוא הנכד של אברהם, ועמלק הוא הנכד של עשיו, אז הוא נכד. סבא רבא. כתוב לאברהם כתוב בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. כך פסוק אומר. כשאליפז בא להרוג את יעקב, אומר לו יעקב, אליפז, מה חביבי? אם אתה רואה בזה אתה מסתבך. הוא אומר, למה? ועדה לך, כתוב על זרעו של אברהם, גר יהיה זרעך בארץ לא להם. אם לא, אני אתה. אתה רוצה להיות עבד 400 שנה, בעינוי 400 שנה? אתה רוצה? אבל לא, אז תשאיר, אני לוקח את זה על עצמי. ובאמת אחת הסיבות שיעקב לא הורג את שעשיו לא הורג את יעקב, כי הוא מפחד שהתיק הזה ייפול עליו, שהוא יצטרך ללכת מחכה עשיו בסבלנות, מחכה אליפז בסבלנות, עד שעם ישראל ישלים את המשימה. עם ישראל לוקח על עצמו את ועבדו ועינו אותם. אחרי שעם ישראל גמר את המשימה, אומר עשיו, עמלק עכשיו, עכשיו מה מגיע? עכשיו מגיע ההמשך. כן, ביום ההוא קראת השם את אברהם, ברית לאמור, לזרעך אתן את הארץ הזאת, מנהר מצרים, עד הנהר הגדול, מנהר הפרת, אומר עכשיו, זרעך, אני זרעך, אומר עמלק, נכון? אני לא הורג את עם ישראל, עכשיו אני לוקח את כל הקופה. זאת אומרת, עמלק, הוא היה מתוחכם, הוא חיכה בדיוק לרגע שעם ישראל מסיים את הגזרה של ועבדו ועינו אותם, ואז הוא אומר, עכשיו אני ארוג אותו, עכשיו אני אנקום את נקמת עשיו. זה הזמן לנקום את נקמת עשיו. זה הזמן שבו אני מיישם את ויסתום עשיו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו, והוא חושב לרפת את הארץ. צריך לזכור את הנקודה הזאת שלמעשה עמלק הוא מתיימר להחליף אותנו. זה משמעותי מאוד, מכיוון שהעמלק, שנבין עכשיו, הוא למעשה מיישם את עשיו. אז נכון שאנחנו היום לא יודעים מי זה עמלק, אבל בהחלט אנחנו יודעים מי זה עשיו. עשיו הוא אדום. אדום, אומר הרמב"ן על התורה, אדום, אנחנו מכירים אותם. גלות אדום ידועה. ויש לו הגדרה מעניינת על הפסוק של זכור את אשר עשה לך עמלק. אומר, למה זכור? כי המלחמה עם עמלק היא המלחמה הראשונה שלנו והמלחמה האחרונה שלנו. המלחמה הראשונה של עם ישראל, כשהוא כעם יוצא ממצרים הראשונה, זה עם עמלק. אם מצרים לא הייתה מלחמה, מצרים רדפו אחרינו, ברחנו מהם, תבואו בהם שלום. לא נורתם מבחינתנו אפילו עירייה אחת. הם ירו, עבלי בלסתרות, הענן עצר אותם, זה לא נקרא מלחמה, זה עטפו אותנו בצמר גפן. אבל אם עמלק הייתה מלחמה, המלחמה הראשונה והמלחמה האחרונה שלנו, שנאמר, אומר הרמב"ן, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, לא כתוב הר עמלק, הר עשיו. הר עשיו, עשיו זה... עשיו הוא הוא זה שמביא את הסיפור של עמלק, הוא זה שמביא את הגזרה של עמלק. אז צריך לזכור שהעמלק למעשה, הוא מנסה לרפת אותנו. אגב, זה מה שהנצרות ניסתה לעשות. היא ניסתה לבוא, להגיד, אנחנו יורשים אתכם. אנחנו במקומכם. ונראה את ההמשך. עמלק לא הצליח. במלחמת העמלק הזאת, יהושע נלחם, משה שם את כל כוחו. אהרון וחור תומכים את ידיו מזה אחד ומזה אחד את בוא השמש. מלחמה לא קלה. מלחמה לא קלה. כתוב מלחמה להשם בעמלק. זה לא אויב קל. זה אויב קשה שצריכים פה הרבה סייעתא דשמיא. אפילו משה לבד, עם כל גדולתו וערכו וחשיבותו, לא מצליח. משה ואהרון וחור ויהושע ויחלוש את עמלק. רק מחלישים אותו, לא מצליחים ללחם איתו. כתוב בהלכה שמצוות מחיית עמלק קיימת רק אחרי שעם ישראל ממליך מלך. רק אז, אחרי שעם ישראל מגיע לארצו, ממליך מלך, אז יש לו יכולת להילחם בעמלק ולחלות אותם. עד אז הוא לא יכול, הוא לא יכול לעמוד במשימה, אפילו כמו שאתם רואים, משה ואהרון וחור ויהושע, רק יחלוש, רק יחלישו אותם. כל כך עמלק הוא טראומה קשה לעם ישראל. כתוב במדרש שבשעה שבאו המרגלים וחוזרים מ-40 יום מריגול בארץ ישראל, ארץ כנען. אז הם באים לעם ישראל ואומרים לעם ישראל, עמלק יושב בארץ הנגב, והכנעני והחיתי על שפת הים. אומר המדרש, מה ראו לפתוח בעמלק? למה המרגלים מתחילים את הסיפור שלהם עם עמלק? למה? משל לתינוק ששרח ולקה ברצועה, קיבל מכה בשוט. כשמבקשים להפחידו, מזכירים אותה רצועה של הקאבה. כך היה המלאק רצועה רעה לישראל. הם אנשים זה טראומה לעם ישראל. המלאק זה, אתה מזכיר לו המלאק, הוא מתחיל לרעוד. באים הנוהגים רוצים להפחיד את עם ישראל, מה הם עושים? מזכירים את המלאק. המלאק זה פחד. תמיד המלאק זה פחד, עד היום. תחשבו על מי זה המלאק שנתקלנו בו? אנחנו מכירים את המלאק של הדור האחרון, של, 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 של השואה, אנחנו מכירים אותו. מכירים, זה זעזוע נורא. והמן, בינינו, המן אנחנו קוראים אותו בפורים, בשמחה וטוב לבב. אבל אם אדם חושב על המשמעות של מה שהמן רצה לעשות, זה הרבה יותר גרוע מהיטלר. הרבה יותר גרוע מהיטלר, וגם היה לו הרבה יותר סיכויים להצליח. מבחינת ההיגיון שלו, מבחינת החוכמה שהוא השקיע בגזירה שלו, הוא לא צריך לו רכבות ולא תאי גזים ולא כלום, שום דבר. הוא יושב בבית שלו, מוציא גזירה, מכתב אחד, בזה הוא סיים את המלאכה. שללן לבוז, כל אחד שרוצה את השלל, הוא בעצמו מבצע את המלאכה, והוא יודע, אמן, הוא ביום אחד נגמר הכל, לא נשאר כלום, חלילה. הרבה יותר חכם מהיטלר. נורא. רק לחשוב על הדבר הזה. אגב, אני חשבתי את זה כמה פעמים, וזה הגמרא כותבת את זה. תחשבו, לאורך ההיסטוריה, היו לנו המון שונאים. המון שונאים. סטלין, האינקוויזיציה, הכנסייה, הרומאים, מי לא? איך שרדנו אותם? איך שרדנו? 1900 שנה, בתוך כבשה אחת בין 70 זאבים. איך שרדנו? נס גמור. טוב, נחזור לעניינו עכשיו. אז המלאק הוא זה שמשרת את המרגלים. המרגלים משתמשים באמלק כדי להפחיד את עם ישראל. עד כדי כך. אבל תראו שזה לא הדבר היחידי. יש עוד דוגמאות שבהם אמלק מנסה במקומנו להפחיד את ארץ ישראל. למשל, אתן לכם דוגמה. הדוגמה הכי מפורסמת זה בפרשה של השבוע. הרב עליו השלום היה מזכיר את זה תדיר. כתוב בגמרא שהיו לאמן המון ילדים, רוב בניו, נכון? ויספר המן להם את כבוד עושרו ורוב בניו. מה אדם צריך לסמד? אדם מספר, אתם יודעים, יש לי חשבון בנק לא רק פה, אלא גם בשוויץ, בסדר. ובחשבון בנק הזה לא מיליון דולר, שתי מיליון דולר. אמרתי לכם פעם, המן היה לא מיליונר, היה מיליארדר. די אם תחשבו כמה זה מחצית השקל, היום זה בערך 25 שקל, מחיר כסף ירד. תחשבו שכשכל 60 ריבו מעם ישראל אוספים מחצית השקל, 60 ריבו כפול 25, כן? יש, זה נותן לנו 100 כיכר, ככה אומר הפסוקים בפרשת פיקודי. תכפילו את זה ב-100 כדי להגיע ל-10,000 כיכר, זאת אומרת 100 כפול 25 כפול 60 ריבו, זה מה שאמן היה מוכן לתת לאחשוורוש. עכשיו תבינו, היום 25 שקל אתה קונה בזה מה? שתי מנות פלאפל, נכון? אתה לא יודע איפה אתה קונה. בזמן חז"ל, בכסף הזה אתה קונה גדי. אז תחשבו כמה היה ערך הכסף בזמן חז"ל. נכון? לפחות פי 10 או פי 20. זאת אומרת, צריך להכפיל את כל מה שאמרנו פי 10 או פי 20, להבין מה היה רק המעשה הכספים של האמן. טוב, ניסיתי פעם חשבון, מדובר במיליארדר. והוא מספר להם כבוד עשרו ורוב בניו. רוב בניו, כמה בנים היו לו? הגמרא אומרת, רוב בגימטריה זה מספרים שלו, אז למה תלו רק 10? אומר שם הרש"י, למה תלו רק 10? מכיוון שהעשרה אלה היו בנים שהאמן הכניס לעבודה אצל אחשוורוש. זה קוראים לזה היום נפוטיזם. מה זאת אומרת? אדם עובד באיזה מקום, מכניס את הבן דוד שלו, את הבן אח שלו, את פתאום כל החברים שלו עובדים בעבודה. מכירים את זה? יש. המן הכניס אותם לעבודה. 10 מבניו היו עובדים במלכות אחשוורוש. הוא כזה גביר, יש לו עוזרים שעובדים אצלו. בשעה שהמן שולט ובניו, הם מנסים להשפיע על אחשוורוש. חשברוש, כמו שאתם זוכרים, היה מלך על 127 מדינה, לפניו היה קורש על 120 מדינות. קורש אמר, מי בכם בכל עמו, השם אלוקיו עמו, ויעל ויבנה את בית השם אשר בירושלים. קורש שתם רשות לעם ישראל, לארץ ישראל, עולים 42,000 איש לארץ ישראל. זה היה לפני חשברוש. כשמגיעים היהודים לארץ ישראל, הם מתחילים לבנות את ירושלים, מתחילים לייסד את היכל השם. ואז באים, נקרא לזה הפלסטינאים לצורך העניין, אותם גויים שגרים בארץ ישראל, מה פתאום באתם? וזה ארץ שלנו, כולה 70 שנה, ארץ שלנו. ארץ שלנו. והם כותבים כתבי שטנה לקורש, קורש זורק אותם. ואז הם כותבים כתבי שטנה לחשברוש. עומדים היועצים האלה, עשרת בני המן, ואבא שלהם, והם משכנעים את החשברוש, תשמע, זה, אתה יודע מה, תעצור את הבנייה. ובגללם, במלכות החשברוש, בתחילת מלכותו, כתבו שטנה על שבירוש, ואומרים, הצורת נעצרה, נעצר בניין ירושלים, הקפאה. נעצר בניין בזה 18 שנה. בגלל זה אומרת אסתר, ביום השני לוקחים את הסרט נאמן, תולים את המלץ גבוה 50 אמה. למה? כדי שכולם יראו מה קורה למי ש... עוצר את בניין ארץ ישראל. אז הנה, גם המלך הראשון ניסה לקחת את ארץ ישראל, המלך שבא ביציאת מצרים, גם המרגלים משתמשים בו בהמלך כדי לעצור את העלייה לארץ ישראל, משתמשים בטיעונים אלה, המלך יושב בארץ הנגד, וגם אנחנו רואים עכשיו שהמלך הוא זה שמנסה לעצור, לא מנסה, עוצר את ה... בנייה של ארץ ישראל ושל ירופלם של בית המקדש במשך 18 שנה. יש עוד מקום שאנחנו יכולים לראות את הקשר הזה שבין עצירת היישוב של ארץ ישראל, זה ממש במצוות זכור, כן? איפה מופיע פרשת זכור? כולנו מכירים, סוף כי תצא. זכור את אשר עשה לך המלך בדרך מצאתכם מצרים, נכון? זה סוף הפרשה. מה הפרשה שאחריה? כי תבוא. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך נחלה, וירשת בה. זאת אומרת, כשאתה זוכר את אשר עשה לך עמלק, מתוך כך אתה מגיע למקום שהיה כי תבוא אל הארץ וירשת בה וישבת בה. זאת אומרת, עמלק הוא זה שמנסה לעתיד, להפסיק. וגם כתוב, זה דבר מאוד מעניין, כתוב שאמרנו, הזכרנו את הרבן שאומר שהמלחמה האחרונה שתהיה לנו, תהיה לנו עם עמלק. ואת הפסוק, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. אבל באמת, למה צריך לשפוט אותם? תקשיבו דבר לפסוק הזה, פסוק מבהיל ממש. הפסוק הזה בספר עובדיה, ממש שני פסוקים קודם, הפסוק שעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, ואתה לשם המלוכה, שכולנו מכירים את הפסוק הזה. אומר הפסוק, שעם ישראל, מה הוא עושה? וירשו הנגב את הר עשיו, בני ישראל יושבים בנגב, בהר עשיו. איפה זה הר עשיו? הר עשיו בנגב. איפה המלכים ישבו? מה שנקרא בנגב, מה שנקרא ערד. ערד, באזור ערד, ישבו המלכים, כן? ועם ישראל יורשת את ערד, את כל אזור מצפה רמון, מה שנקרא הר הנגב, כן? והשפלת פלישתים, שזה גם כן מקום שעם ישראל יורש אותו, אנחנו כולם יודעים שאשדוד, אשקלון, עקרון, קריית גת, היו פעם ערי פלישתים, נכון? היום כולם ערי יהודים, ברוך השם. אבל הם היו ערי פלישתים, והם עכשיו ערי יהודים, אנחנו ירשנו אותם. ירשו את שדה אפרים ואת שדה שמרון. שדה אפרים ושדה שמרון, זה מה שנקרא היום מועצה אזורית שמרון. מטה אפרים. זה המקומות שבהם היום יושבים יהודים. כל היישובים היהודים האלה, בנגב, באזור השפלה, באזור שומרון, מרגיזים את עשיו. הוא בא ללחם בישראל. ועל זה נאמר, ועלו מושיעים בארצון לשפוט את על עשיו. על זה נאמר בדיוק. וגם היום, עד היום, אירופה, מה מכעיס אותה? ההתיישבות היהודית בכל המקומות שהזכרנו אותם. מוציא אותם מדעתם. תסכים עם הבדואים בנגב, תסכים פה, שמה אתם תסכים איתם? שמה אתם מעבירים מיליונים לכל אלה שנלחמים בהתיישבות היהודית בארץ ישראל. זה בדיוק הסיפור, בדיוק מה שכותב עובדיה, ועל זה נאמר, ועלו מושיעים בארצון לשפוט את הרסה, והייתה לשם המלוכה, אחרי שמנצחים אותנה, והייתה לשם המלוכה. זו הייתה הכל הקדמה להבין מה זה המלאק, איך הוא עובד, באיזה צורה הוא עובד, וצריך לזכור שאחד הדרכים הכי חשובות שלו, שהוא מתחפש. הרב עליו השלום היה מזכיר את מה שכתוב, שכשמגיע מלחמת ישראל עם מלך ארד, הם לא יודעים שמדובר בעמלקי, כי העמלקים האלה מתחפשים. מתחפשים. הם נראים כנענים, הם לא נראים עמלקים בכלל. ועם ישראל מתפלל כנגדם ולא מצליח. למה לא מצליח? מכיוון שהוא לא מתפלל נכון. עד שהעם ישראל מתפלל ואומר, אם תיתן, נתון תיתן את העם הזה בידי, ואחרמתי את הרעם ואז הוא מנצח. אומר הרב, תכונתו של העמלק שהוא מתחפש. אתה לא רואה אותו, אתה לא נראה לך. אגב, אמן מישהו אמר לך שהוא עמלקי בכלל? מי אפשר לשם עמלקי בכלל? מי אמר לך שהוא עמלקי? מההתנהגות שלו פתאום אתה יודע שהוא עמלקי. אתה לא יודע, הוא לא כתוב עליו עמלקי. הוא נראה מדי, פרסי, מי אפשר לך? הוא בכלל לא נמצא באזור של אימצאות עמלק. אדום, מי אמר לך שזה עמלק? חכמנו גילו את הסוד הזה, שהם, זה תכונתם להתחפש. אנחנו נתעסק עכשיו בכמה וכמה נושאים הלכתיים שקשורים, אמרנו, הזכרנו בתחילת השיעור, שיש באמת דעה שאומרת שמצוות זכור היא לא מצוות קריאה בתורה של זכור, אלא עצם הזכירה. והמקור אמרנו זה הרמב״ם. נקרא לכם את לשון הרמב״ם. אומר הרמב״ם כך, בהלכות מלכים פרק ה' מצוות עשה לאבד זכר עמלק, שנאמר תמחה את זכר עמלק, ומצוות עשה, לזכור תמיד מעשיו הרעים והריבתו. תמיד? מה זה תמיד? תמיד זה תמיד. זה לא בשבת פשוט זכור. תמיד! תמיד תזכור מעשיו הרעים והריבתו. כדי לעורר רבתו, שנאמר זכור את אשר עשה לך עמלק. מפי השמועה למדו, זכור בפה, לא תשכח בלב. זאת אומרת, זכור את אשר עשה לך עמלק, בסוף כתוב, לא תשכח. מה פירוש זכור? בשפתנו הוא זכור, נזכרתי. נזכרתי זה במחשבה. אומרת הגמרא, לא יוצאים ידי חובה בזה שאתה אומר, נזכרתי. נזכרתי בעמלק. לא. יש מצווה גם לומר את זה בפה. כך לומדת הגמרא, זכור בפה, לא תשכח בלב. כן? שאסור לזכור חבטו ושנאתו. כך גם כותב הרמב"ם בספר המצוות, מצווה קופתית, שציוונו לזכור מה שלנו עמלק מהקדימו להרע לנו, ונאמר זה בכל עת ועת, שוב, נאמר זה בכל עת ועת, כל אחד שומע פה, שמצוות זכור, לפי דעת הרמב"ם, זה לא רק בשבת זכור, זה בכל עת ועת. ונעורר הנפשות במאמרים ילחם בו, ונזרז העם לשנוא אותו, עד שלא תשכח המצווה, ולא תחלש שנאתו, ותחסר מן הנפשות עם אורך הזמן. אומר הרמב״ם, דה לך, זה שאתה לפעמים לא זוכר, אתה עלול לשכוח. אגב, זה מה שקרה לעם ישראל לפני השואה. איך יהודים הלכו כמצון לטבח? לא האמינו, לא יכול להיות. לא עלה לדעת. הגרמנים, המתורבתים, האינטליגנטים האלה, הם אלה שיקחו אותנו מאוד השתמדה? מה פתאום? לא עלה לדעת דבר כזה. אלה שיש להם מוצאים מתוכם כל כך הרבה משוררים ומדענים וזמרים ותיאטראות וקרקסות, הם אלה שיעשו מעשה טבח כזה גדול, ויהודים המשיכו ללכת, עלו לרכבות. תקופה ארוכה אחרי שכל המשרפות עבדו במלוא הקיטור. אם היינו יודעים שזה מדובר באנשים האלה, והיינו מעוררים את אהבתם ושנאתם, היינו יודעים מי יש לנו עסק. לא היינו נופלים בפח, אולי היינו בורחים בזמן, אולי בורחים לארץ, בורחים לאמריקה, לא יודע לאיפה, לא, נלחמים בהם. אנחנו האמנו בהם, ולא קיימנו מצוות זכור, לא עוררנו כל הזמן את אהבתם ושנאתם. זה נשמע רע, מה, אני צריך לעורר שנאה, אני צריך לעורר אהבה. תפקידי להביא ברכה לעולם, כן, תפקידך להביא ברכה לעולם, אבל לא מול עם כזה שאולי הוא עם קטן, עמלק, עם קטן מאוד, אבל הוא הרסני, הרסני. הרסני, תראה מה אמן מסוגל לעשות. אמן זה אחד. אמן זה אחד. אחד. חשברוש לא עמלקי. 120 שם הזאת הם לא עמלקים. אבל האחד הזה מצליח לראשית גויים, את כולם, להפוך אותם נגדנו. כשבא מרדכי, את כולם הוא הופך לטובה. אחד, את כולם הופך לטובה, אחד, את כולם הופך לרעה. אחד. זה לא צריך יותר מזה. אחד. אבל אחד הזה הוא הופך את הכל. הופך את הכל. נחזור עלינו עכשיו. אז לפי הדעת הרמב״ם, מצוות זכור היא מצוות תמידית כל הזמן. אגב, זו מצווה שגם בימינו שייכת. אנחנו לא יודעים להגדיר את האויבים שלנו היום, את החמאס, את החיזבאללה, את הרשות הפלסטינאית, את דאעש, מי מהם עמלק, מי מהם לא עמלק, זה מעורבב. זה מעורבב, איננו יודעים בדיוק מי. אין ספק שחלקם זה ודאי כאלה. חלקם הם ודאי שונאים את ישראל בעצם, אין ספק. וזה הסימן, מי ששונא את ישראל בעצם בלי שום הגיון. בלי שום הגיון, שנאה תהומית. זה ברור שהם מדובר באנשים שהם מזרע עמלק. איננו יודעים להגדיר מי כן ומי לא, לא כולם זה ברור, אבל חלקם זה ודאי. ואם אנחנו לפעמים מעלימים עין משנאתם, אנחנו פשוט טועים בטעות. למשל, אני קראתי קטע הזה של מחקר, שמספר שמעלימים מאיתנו את ההסתה שיש בערפות הפלסטינאית נגד עם ישראל. הסתה מתמידה, מתמדת, יום יום, מקטנות ועד גדלות. זה שאתה משכיח את העוינות שלהם, מביא אותך לתמימות. מביא אותך לתמימות ולשטויות. ולמעשים שבסוף עולים, מחיר יקר. אומרת התורה, זכור, אל תשכח. כל הזמן אומר הרמב"ם, בכל עת ועת. לא שכולם שם עמלק. אין ספק אבל שיש בתוכם כאלה שהם שונאים בעצם. ראינו, לצערנו. את ההתנהגות שלהם, כל פעם מחדש, גם אתמול. אומר הרב, תיזהר, אתה לא יודע היום מי זה עמלק, אבל צריך לדעת, מי ששונא בעצם, אומר המהר"ל, זה עמלק. נחזור עלינו עכשיו, אומר הרמב"ן, וגם הרמב"ן, רמב"ן נחמני, כן, כך הרב היה, עליו שלום היה רגיל לומר, אומר הרמב"ן נחמני, אותו דבר, נקרא לכם את לשונו, ולא ידעתי מה זאת הסחירה הזאת בפה, עד שהוא אומר, והנכון בעיניי שהוא לומר, שלא תשכח מה שעשנו עמלק עד שנמחה את שמו מתחת השמיים, ונספר זה לבננו ולדורותינו, לומר להם, כך עשנו הרשע, ולכן נצטווינו למחות שמו. אומר הרמב״ם, הסיפור, זה שאתה מספר ואתה מסביר מה קרה, זה המצווה. זה המצווה. לכן, אם אדם היום נניח קורא ספר על השואה, יכול להיות, לפי דעת הרמב״ם והרמב״ן, שהוא מקיים מצוות עשה מן התורה, שזכור את אשר עשה לך עמלק. אתה קורא את הספר על השואה, אתה מבין אם יש לך עסק? אתה מקיים מצוות זכור את אשר עשה לך עמלק. אם אתה לומד מה אויביך, אויבינו, אויבי עם ישראל, רוצים לעשות להם, אתה מקיים מצוות זכות אשר עשה לך עמלק. אתה לא יודע מדי כל גרמני או עמלקי, ודאי שלא. בתוכם היו, ודאי שכן. פעם מישהו אמר, מי אמר שהפרסים בתוכם, כן, יש עמלקים, שהשם שלהם, אחמדה ניג'אד, בפרסית זה המן ניג'אד. המן ניג'אד. השם אותו שם. טוב, נחזור לנו עכשיו. זה דעת הרמב״ן, הרמב״ם והרמב״ן, והרמב״ם בספר המצוות מזכיר ואומר, הוכחה לדבריי, זה מה שעשה שמואל במלחמת עמלק. צריך לזכור דבר חשוב, אנחנו עוסקים בעמלק, להבין כמה הסיפור הזה חשוב, אנחנו יכולים, בדורנו לא צריכים הוכחות, ראינו בעינינו כמה זה חשוב. כמה מחיר יקר שילמנו כשאנחנו עוצמים את העיניים. אבל תראו מה התורה, מה הקדוש ברוך הוא אומר. הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, לך תמליך את שאול למלך. איך המשפט הראשון, איך נשמע המשפט הראשון שאומר שמואל לשאול? יקרא לכם את הפסוקים. בפרק ט"ו בשמואל א', ויאמר שמואל אל שאול, אותי שלח השם למשכך למלך על עמו ישראל, ואתה שמע לכל דברי השם. כה אמר השם צבאות, פקדתי את אשר עשה השם למלך לישראל, אשר שם לו בדרך בעלותו ממצרים, אתה לך והקריט את המלך והחרמת את כל אשר לו. שמואל מתחיל לא בציווי, אלא אומר לו, אתה הומלכת למלך, הדבר הראשון שאתה עושה, תשמיד את המלך. למה? הוא מסביר לו, פקדתי את אשר עשה השם, אשר עשה המלך לישראל, אשר שם לו בדרך באותו מצרים. אנחנו זוכרים את מה שהוא עשה. ולכן לך תקיים את המצווה. מה עושה שאול? שאול אוסף את כל העם, וישמע שהוא את העם, והפקדם בתלעים 200,000 רגלי, ועשרת אלפים יש יהודה. עכשיו, אם הוא הולך לקיים מצוות זכור, הוא צריך להסביר לעם, לומר להם, אתם יודעים מה אנחנו הולכים עכשיו לעשות? אנחנו הולכים עכשיו לטפל בעם הזה, שהוא סולא אותנו בעצם, סותם אותנו. זאת מצוות זכור, לפי דעת הרמב"ן והרמב"ן. להסביר למי יש לנו עסק, תבין. הוא לא עושה את זה. הוא לא מסביר מי זה העם שעומד מולו. הוא לא מסביר שהעם הזה עתיד להצמיח מתוכו את היטלר. העם הזה עתיד להצמיח מתוכו את המן. הוא לא מסביר את המשמעות. אז מה קורה לעם ישראל? הרחמים מציפים אותם, והם נלחמים בעמלק, והם מביאים רחמים ודין, והתוצאה בסוף יוצאת תערובת בשר וחלב, והסוף יוצא שהם מרחמים על הגג, ומזה יוצא המן הגגי. התוצאה השנייה, היותר חמורה, שבעקבות הסיפור הזה, השם כועס. ויהי דבר השם אל שמואל אמור, ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך, כי שב מאחריי, ודברי לא יקרים. על הדבר הזה הוא מפטר אותו. לא מחרית את המלך, לא קיימת מצוות זכור, מפוטר. תזכרו, שמואל, כתוב עליו, בחור וטוב, אין טוב ממנו בכל ישראל. אין טוב ממנו בכל ישראל, משכמו ומעלה, גבוה מכל העם. אולי הוא גם גבוה פיזית, אבל הוא גם גבוה רוחנית. נקי, הגמרא אומרת, כמו ילד בן שנה, אין לו שום הבנות, ככה היה שאול. נקי, נקי מחטא. טהור. אין טוב ממנו בכל ישראל. מה קרה לו? אולי מעודף טוב, לא יודע. הוא לא קיים מצוות זכור, הוא מלך למלך, ופוטר. כתוב שהקדוש ברוך הוא מפטר אותו, ואיחר לשמואל, ויזעק אל השם כל הלילה. לילה שלם שמואל צועק, בוכה. למה? שוב, כי שאול לא קיים מצוות זכור. ואז הוא מגיע לגלגל, ואומר לשמואל, לשאול, תגיד לי, מה עשית? הוא אומר, קיימתי את דבר השם? מומה כל הצון אשר באוזניי? הרב היה אומר, מה זה מה? מה זה אני שומע פה את הכבשים? מה? מה זה המה שאני שומע? חמה לעם, להקריב קורבנות. ויאמר שמואל אל שאול, ערף ואגיד אליך את אשר דיבר השם אל הלילה. ויאמרו, ויאמר לו, דבר. ויאמר שמואל, הלא אם קטן אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. השם מושך אותך למלך על ישראל, למה לא שמעת בקול השם? ואתה עשרה בעיני השם? ואז הוא אומר לו, אתה מפוטר. גמרנו, אתה כבר לא מלך יותר, כי לא קיימת מצוות זכור. אתה מאסת את דבר השם, ועם עשך השם מיות מלך על ישראל. כך, עד כדי כך. זה מה שקורה כשלא מקיימים מצוות זכור, כי בסוף, כמו שאנחנו מבינים, התוצאה היא תוצאה חמורה. התוצאה היא בסוף שעם ישראל סובל סבל נורא לכל אורך ההיסטוריה. זה דעה אחת. הזכרנו דעת הרמב"ן והרמב"ן, גם הפני יהושע סובר כמותם. הפני יהושע בא ואומר, באמת, אינה חינמי, אין שום חובה לקרוא בספר תורה דווקא, אבל יש על זה קבוצה של חכמים שחולקים על זה. יש פוסקים, אקרא לכם את שמותם, מביא אותם המשנה ברורה, כותב אותם הפרי מגדין, יש התוספות שאנס כותב, שמצווה, יש מצווה אחת, מצווה לקרוא פרשה אחת מן התורה, וזאת מצוות קריאת ספר תורה. כי הגמרא אומרת, יש פסוק אומר, כתוב זאת זיכרון בספר. ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. זה ביטוי נדיר. כתוב, הגמרא דורשת מכל מילה, כתוב, ודאי זה בספר. כתוב זאת זיכרון. מה זה כתוב זאת זיכרון? זה לא בספר? איך כותבים? כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע. מה זה שים באוזני יהושע? דבר, תגיד. מה זה, אין בתורה ביטוי כזה, שים באוזני יהושע. מה זה, דברים שמים אותם באוזניים? כל אחד מבין ששים באוזני יהושע פירושו, תטמיע לו את זה בתודעה. שים לו את זה ב... שישמע את זה טוב, 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 שזה יהיה מונח, כאילו מונח על ליבו, מונח באוזניו, שים באוזני יהושע. תכתוב את הזיכרון, לא, תכתוב את זה בדבר שיתקיים ימים רבים. בגלל שהתורה מדברת בלשון הזאת, אז אומר השולחן ערוך, כך אקרא לכם את לשונו, אומר השולחן ערוך, שמצוות עשה, יש אומרים שמצוות עשה מן התורה, לקרוא פרשת זכור, הנה נקרא לכם, יש אומרים שפרשת זכור, פרשת פרה אדומה, חייבים לקרותה מדאורייתא. ולכן אומר השולחן ערוך, לפיכך בני היישובים, שאין להם עניין, צריכים לבוא, למקום שיש מניין בשבותות הללו, כדי לשמוע פרשיות אלה שהן מדאורייתא. זאת אומרת, כאשר אדם נמצא במקום שאין מניין, ברוך השם, היום זה דבר נדיר. אומר השולחן ערוך, שבת זו, תזכור בית מלון, תלך למקום שבו יש מניין ותישאר שם כדי לשמוע פרשת זכור, פרשת פרה. אני אספר לכם ש... היום ביישובים שאין בהם עניין זה דבר נדיר. אבל בצבא זה יכול להיות. ואני זוכר שכמה פעמים יצא לי לקבל טלפון מחייל, שאומר לי, הרב, אני נמצא באיזה עמדה, אני נמצא באיזה בסיס, נמצא באיזה שליחות, נמצא מאחרי הקווים, כל אחד במקום שלו. שבת זכור, מה אני עושה? איך אני מקיים? או מי שאומר לי, הרב, מקרא מגילה, מה אני עושה? אני נמצא שם, נמצא שם, מה אני עושה? מה אני עונה להם? אני אומר להם, אני מקנה בכם. אני קורא פרשת זכור. אתם מקיימים פרשת זכור. אתם בפועל מקיימים אחות עם חיית זכר המלאק. אני רק מדבר. אתם שאתם עכשיו נמצאים שם, כל עם ישראל קורא בשבילכם. אנחנו קוראים מה שעשתה אסתר, אתה עושה מה שאסתר עשתה. אשריך שזכית להיות במקום המיוחד הזה, וזאת האמת. כי חיילים שנמצאים במקום הזה, הם מקיימים ממש בפועל מצוות מחות תמחרת זכר המלאק. אולי לכל אחד הוא המלאקי, וחלק מהם זה סתם מלחמת מצווה, סתם מלחמת מצווה, לא סתם, אין שום דבר שהוא סתם. אבל בוודאי שחלקם, שהם פשוט שונאים בעצם, הם ודאי נחשבים על עמלק. אז לכן כך כותב השולחן ערוך, ומי שלא יכול, אז לכל הפחות יקרא לעצמו בספר. אז נכון שהוא לא יצא ידי חובה לפי מה שהשולחן ערוך אומר, שזה בנוי על תרומת הדשן, ובנוי על תוספות שאנס ועוד תוספות קצרים, כאילו ראשונים מחכמי האשכנזים, שכמותם פסק השולחן ערוך, אלא יכול להסתמך על הרמב"ן והרמב"ן שאומרים, די שתקרא בספר רגיל. די שתקרא בחומש אפילו, כן? כי מי שלא יכול לקרוא פרשת זכור בספר תורה, יקרא פרשת זכור בחומש. כך כתוב, כך... כן. אם אי אפשר לבוא, כך אומר הרמ"א, מכל מקום, הזהרו לקרותם בגינתם ובטעמם. זאת אומרת, אין לך ספר תורה, אתה נמצא לבד באיזה מקום, נמצא באיזה מוצב, תיקח חומש, תקרא. תיקח דרך טלפון יקראו לך ותגיד בעל פה. יש לך ספר, תקרא בספר. כל דרך שאתה זוכר, אתה מקיים. לא יכול בשבת, תקרא ביום מוצא שבת. תקרא ביום שישי, תקרא ביום ראשון, כי לפי דעת הרמב״ם והרמב״ן יוצאים בזה ידי חובת מצוות זכור. יש, הרב תמיד היה אומר, מי שלא זכה לשמוע פשט זכור, אמרנו חייל, היה באותה שבת במילואים, כשמגיעים לפרפת כי תצא, תכוון, צאת ידי חובה. נכון שלכתחילה עדיף לקרוא זכור בשבת לפני פורים, שהפסוק אומר, והימים האלה נזכרים ונעשים. הגמרא אומרת, לפני שאתה עושה את הפורים, דיינו אתה אוכל לסעודה, אתה... לפני כן, אתה זוכר את פורים. לפני שאתה עושה משלוח מנות, לפני שאתה עושה מתנות לאביונים, לפני שאתה מקיים את מצוות הפורים, לפני כן, אתה זוכר למה אתה עושה את זה. לכן פרשת זכור היא תמיד לפני פורים. זה לכתחילה. לא הספקת, כמו שאמרנו, אדם היה במילואים, לא היה לתת את האפשרות, סיבה אחרת, הבן אדם הזה, כי תצא, יקרא. יש דעה שאומרת, שגם אפשר לצאת ידי חובה, במה שאדם קורא את פרשת בשלח. שפרשת בשלח, כך מביא המשנה ברורה בשם מגן אברהם, שגם בשלח כתוב, התורה מספרת את הסיפור של כיד על כס יין מלחמה להשם בעמלק מדור דור. אומר המשנה ברורה, לפי דעתי, הוא חולק עליו. אומר, אם אדם קורא את בשלח, הוא לא יוצא ידי חובה. למה לפי אותו לא יוצא ידי חובה? הוא אומר, כי בכי תצא, התורה מדגישה ואומרת את החובה שלך. ובשלח מה כתוב? שהשם אומר, אני אמחה את זכר עמלק. כי מלחמה להשם בעמלק מדור דור. אמר, אבל זה לא אמר, זה נכון שהזכרת את עמלק, אבל לא כל פעם שאתה אומר את עמלק, אתה קיים את המצוות זכור. מצוות זכור, אומר המשנה ברורה, שאתה זוכר את הצרות שעשו לנו, ואתה מעורר את עצמך להתמודד עם עמלק. זה לא כתוב בבשלח. זה כתוב בכי תצא. שם כתוב, כי תצא המלחמה לא יביך. ומתאמר השם לוקחה בידיך. אתה צובר כוחות, צובר עוצמה, צובר יכולת להתקיף אותו, שם נאמר המצווה של זכור את אשר עשה לך עמלק, שאתה זוכר את מה שהוא עשה, מעורר את עצמך להילחם בו ונלחם בו. לכן אומר המשנה ברורה, אם לא הספקת לשמוע פרשת זכור בשבת זכור, אל תצא ידי חובה במה שתשמע פרשת בשלח. כי פחות בשלח, כולה במקום המונח, אבל היא לא זאת המצווה שהיא מצוות זכור, לעורר אותך להילחם בו. היא מזכירה לך, אבל לא מספיק. כדי לזכור מספיק, אתה צריך לשמוע את פחות כי תצא, כי פחות כי תצא, היא הפרשה שמדגישה לך מה אתה מחויב לעשות בעקבות הזיכרון הזה. זה לא זיכרון סתמי, אלא זיכרון שמניע אותך לפעולה. זה לא זיכרון שאתה אומר, אוי ווי, המלאכים האלה כמה הם רעים, אלא... זה מעורר אותך, נתן לך יכולת ועוצמה וכוח להילחם בהם, ואתה מקיים את המצווה כמו שצריך. יש הרבה נפקמים את השאלה שהזכרתי לכם עכשיו, איך זוכרים את פרשת, איך זוכרים את פרשת זכור. כמו הרמב"ן והרמב"ן, או כמו תרומת הדשן. למשל, מה הדין אם קראו בתורה בפרשת זכור, ואחר כך נמצא שהספר תורה פסול? אז לפי דעת הרמב״ם והרמב״ן, שדאי לזכור ולקרוא אפילו בספר מודפס, ודאי שקראת בספר תורה פסול, לא גרה מחומש רגיל. צאת לידי חובה, שהרי זכרת. הנה, התורה אמרה לזכור, זכרת. לפי דעת השולחן ערוך, שהמצווה היא דווקא בספר תורה, שהוא פוסק כמו תרומת הדשן, שיש שהמצווה שהתורה אומרת זה כתוב, זאת, זיכרון בספר, דווקא אם אתה קורא את זה בתוך ספר תורה, כן? אז... יש עניין דווקא בספר כשר, אם קראת בספר פסול, יוציאו ספר כשר ויקראו בו. זה מה שעל השאלה, כמה אדם צריך להקפיד דווקא בספר תורה הכי מהודר. לפי השולחן ערוך ותרומת הדשן, שעיקר המצווה היא דווקא בספר תורה. אז לוקחים את הספר תורה הכי מהודר. לפי דעת הרמב״ם והרמב״ן, שמספיק שתזכור, לא חשוב דווקא ספר תורה. אין צורך לקחת דווקא את הספר תורה הכי מהודר. כן? ברור שלמעשה אנחנו נוהגים כמו דעת השולחן ערוך. אבל מי שלא יכול, לכל הפחות יצא ידו חובת לפי דעת הרמב״ן והרמב״ן. וגם, כמו שאמרנו, כשהוא קורא ספר על השואה, הוא צריך לדעת, קריאת הספר הזה, לפי דעת הרמב״ם והרמב״ן, שמספיק כבדים בפני עצמם וגם בפני יהושע, הוא מקיים מצוות אשר זכור את אשר עשה לך עמלק. יש עוד שאלה שנשאלה סביב הנושא הזה. האם מעלים קטן לפרשת זכור? שוב, זאת התשובה, אותה תשובה. לפי דעת השולחן ערוך ותרומת הדשן, שזה מצוות עשה מהתורה, היא קריאה בתורה, אתה לא יכול לקחת קטן שיוציא ידי חובת כל הציבור. קטן יוציא ידי חובת הציבור, מי שאינו מחויב הדבר, אינו מוציא את הרבים את זה חובתם. לפי דעת הרמב״ם והרמב״ן, שעיקר המצווה היא לזכור, לא משנה באיזה אופן, גם קטן יכול לעלות. כן? יש שאלה. כותב אותה שוט משני הלכות. למה לא מברכים על מצוות הסמן התורה של זכות אשר עשה לך עמלק? לכאורה היינו צריכים לברך, ברוך אתה, כמו לפני קריאת מגילה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו פשוטה בצבא על מקרא מגילה, נכון? מברכים. וזו מצוות הסמן דרבנן, מדברי קבלה, נכון? כל שכן, אם אתה קורא פשוט זכור, לפני הקריאה בזכור, צריך לעלות החזן, להגיד מרב הרבותיי, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קישנת לצוני וקורא פרשת זכור. במה זה פחות ממקרא מגילה? למה לא מברכים על זה? שאלה מפורסמת. ואז הוא מביא את כל התשובות בדבר, מביא הבעל המשנה הלכות, הוא אומר, התשובות בדבר, קודם כל לא מברכים על השחתה. אנחנו מצוות זכור, עניינה להשחית את העמלק, כלומר, על השחתה לא מברכים. והוא דוחה את התשובה הזאת. הוא אומר, הרי בני ישראל, כשהם יצאו ממצרים, והמצרים טובעים בים, אז הם אומרים שירה. וכתוב, ויברך יתרו, על כל הטובה אשר עשה השם למשה ישראל עצמו, כי הציל, שרצי בני ישראל ממצרים. הנה, הנה יתרו מברך, כל פרק הרואה, שהוא מלמד אותנו איך לברך, לומד את זה מיתרו. תורה שכן מברכים. גם על דבר שגורם רע לאחרים. כן? והוא למסקנה כותב ואומר, מכיוון שהמצוות אין לה זמן מוגבל. זאת אומרת, הוא מסתמך על דעת הרמב״ם והרמב״ם. הוא אומר, המצווה הזאת היא מצווה תמידית. היא לא מצווה רק לשבת זכור. נכון, אנחנו בשבת זכור קוראים אותה בתורה, אבל מצד המצווה, כמו שהרמב״ם אומר, זה בכל עת ועת. מצווה שהיא בכל עת ועת, אתה לא אוסף את ה... אתה לא אומר, עכשיו אני מקיים אותה, כי היא מצווה תמידית. עוד הוא כותב, שמצוות עמלק היא רק כשעמלק מתקיף אותך. או כשהוא נמצא במקום, כמו שקרה אצל שמואל, שנמצא בארצך. אבל אם אתה שומע שעמלק נמצא באיזה מקום רחוק, אין עליך מצווה. כן? יש עוד נפקמינה למחלוקת הזאת בין הרמב״ם והרמב״ן לבין תרומת השם ושולחן ערוך, זה בשאלה האם נשים חייבות במצווה הזאת. אם זו מצווה שקשורה רק בשבת, אז זאת מצוות עשה שהזמן גרמה, וכל מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות. אבל אם זו מצווה תמידית, כמו כל מצווה תמידית שנשים חייבות בה, גם במצווה הזאת נשים חייבות, ו... היום זה פחות או יותר המנהג לגבי מצוות פרשת זכור, לגבי נשים, שנשים ספרדיות בדרך כלל לא משתדלות לשמוע פרשת זכור, אלא אם כן למדו במקומות של אשכנזים, אז הם התחנכו אצלהם. נשים אשכנזיות בדרך כלל מעדרות בנושא הזה. זה חידוש של הדור האחרון, מי שמסתכל בספרי הפוסקים הקדמונים, רואה שנשים לא היו רגילות לשמוע פרשת זכור, רק בדורנו. יש תשובה בכל אופן של בן איש חי בספר תורה לשמוע, והוא כותב, נשאל על השאלה הזאת, האם נשים חייבות בשמיעת פרשת זכור? הוא אומר, מצד האמת, נשים לא צריכות להיות חייבות. כי התורה כשהיא הבאה זכור התקמת תמיד, כמו רמב״ם והרמב״ן. זה שחכמים תחמו אותה לשבת פרשת זכור, זה לא גרע ממנה. ובאמת, כל מצווה שחכמים תחמו אותה, היא לא הופכת להיות עכשיו פחות שהיא מצוות השש הזמן גרמה. אבל מכיוון שעיקר המצווה הזאת נועדה לצורך מלחמה, ונשים הן בדרך כלל לא נלחמות, לכן נשים פטורות ממצוות פרשת זכור, ואני לא חייבות לשמוע קריאת התורה של פרשת זכור. אבל מנהג את הנשים האשכנזיות הן כן לעשות את זה, והמקור של זה זה הרב הדלר, שהיה הרב רבו של החתם סופר, שהוא הנהיג את הדבר הזה, והדבר הזה התפשט והתקבל אצל הרבה נשים. הזכרנו את ההלכות האלה, יש עוד הלכה, נסיים בדבר שקשור לפורים, שהוא קשור לכולם. אנחנו יודעים שפורים זה יום שעם ישראל היה בו אורה ושמחה וססון ועיקר. הגמרא אומרת, אורה זה תורה. הרב עליו שלום תמיד היה אומר, אם ככה, למה לא כתוב ליהודים הייתה תורה? למה כתוב ליהודים הייתה אורה? למה מדגישים דווקא את המילה אורה? והרב היה אומר, יש אפשרות ללמוד תורה עם אור, יש אפשרות ללמוד תורה אחרת. חכמים מספרים שהלימוד תורה של עם ישראל באותם ימים היה לימוד תורה של אור. זאת אומרת, לא לימוד תורה שכפו על אמר כגיגית, ואני נאלץ ללמוד תורה בעוונות, אין לי כוח, רוצה לברוח ולא בורח, אין ספק שלימוד תורה כזה לא מביא אור. זה טוב שלומדים אותו, בסוף הוא אדם מתחנך וכולי, אבל זה לא לימוד תורה שמביא אור. מה זה לימוד תורה שמביא אור? שאדם עומד את זה בשמחה, בססון, בעיקר, אדם מכבד את התורה, אדם שמח בתורה, אדם סס בתורה, סס אנוכי על אמרתך, כשאדם עושה את זה בשמחה ולא בהרקי גיגית, אז התורה שלו היא מביאה אורה. אז הרב היה אומר, הלימוד תורה של עם ישראל באותה ימים היה לימוד תורה של אורה. לכן התורה, לכן המגילה אומרת, לא יודעים הייתה אורה, חכמים אורה, כבלת מתוך תורה של שמחה, שססון בעיקר, היה להם לימוד תורה של אורה. אין ספק שכל אחד מבין שזה לימוד תורה שמביא השראת שכינה. הגמרא אומרת שאסתר ברוח הקודש נאמרה. היה להם רוח הקודש, למרות שמבחינת הזמן, זה כבר דורות שלא היה בהם רוח הקודש, כבר נגמרו הנביאים. היה עוד חגי, זכריה ומלאכי, אבל זה ממש סופם של נביאים. עם זאת, הייתה להם רוח, למה? כי הם למדו מתוך אורה ושמחה. למה זכה מרדכי להשראת שכינה? חכמינו אמרו, אין השכינה שורה, אלא על חכם וגיבור וישיר, וענב. מרדכי היה לו את שלושתם. היה חכם, שהרי כתוב שהוא היה בסנהדרין, היה בקיא ב-70 לשון, יודע שפת תורסית. חכם, מי משווים בסנהדרין? איש חכם. גיבור, כתוב שהוא היה שר צבא של אחשוורוש. הוא מצליח להביא גבורה בעם ישראל, לעמוד מול המן, לא זע ממנו. יש לו עוצמה. יש לו גבורה, הוא לא מפחד. עשיר, הוא קיבל את כל בית המן, אמרנו שהמן היה עשיר. כל בית המן מגיע למרדכי. אז מרדכי היה חכם וגיבור ועשיר, נכון? נו, מה מגיע עליו? שתשרה עליו שכינה. אני מאחל לכולכם, יהיה רצון, שתזכו להיות חכמים, גיבורים, עשירים, בעלי ענווה, שנזכה אנחנו, נזכה כולם להשראת שכינה, בקרוב, עלינו כל ישראל, אמן. אנחנו רוצים לבקש מחכם עזרא ברנע, שיבוא לפה, יש לנו עוד 5 דקות.
כן, כן. אנחנו נתפלל לשלום כל חולי עמו ישראל, וכל אחד יכוון על החולים שהוא מכיר אותם ושהוא רוצה שיבריאו, וכולנו נתפלל עבורם. לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. 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 יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו לאבותינו שתעשה למען רחמך ולמען שמך הגדול הנכתב בנו נקרא שנתכוונו בו, שתצילנו לנו ולנשותינו ולבנינו ולבנותינו ולכל הנביאים אלינו, מכל רע ומשחית ומגפה, ומכל צרה וצוקה ויגון והנחה, ומכל חולי ומחלה, ובטל מעלינו, מעל כל עמך בישראל, כל גזרות קשות ורעות, ותקרא רוע גזר דיננו, ובשור עלינו ועל כל עמך בישראל, גזרות טובות ברוב רחמך, בשפע גדול וביתר, כדכתיב אשריך על אדוני יהבך ויכלכלך והבטח באדוני חסד יסובנו ולא ישלוט בנו עין הרע ותצליחנו בלימודנו ובכל מעשה ידינו אמן נצח סלע ועד. קראתי בכל לב ענני אדוני חוקך את צורה.
קראתי בכל לב ענני אדוני חוקך את צורה.
קראתי בכל לב, ענני אדוני, חוקך אצורה. קראתי בכל לב, ענני אדוני, חוקך אצורה. חטאנו צורנו, סלח לנו יוצרנו. שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואבותינו, שתעשה לנו בשבילך הגדול והקדוש, היוצא מפסוק, אדוני אדוננו, מדריך שמך בכל הארץ, ותעמוד בכיסא דין, ותשב על כיסא הרחמים, עלינו ועל ביתנו, ועל בננו, ועל כל הלווים אלינו, ותדאג עמנו במידת החסד, ובמידת הרחמים, ותיכנס לנו לפני משורת הדין, ותעשה לנו מכל רע, מדבר ומחרב. ומשחית ומגפה מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומכל חולי וכל מחלה ותבטל מעלינו ומעל כל עמך בישראל כל גזרות קשות ורעות ותגזור עלינו גזרות טובות ואל תיקחנו מעולם הזה קוד בזמננו ואל תדחנו מפני שום נברא שבעולם אורך ימים ושנות חיים ושלום תוסיף לנו לעבודתך ולתורתך ולראתך עשה למען שמח עשה למען ימינך עשה למען תורתך עשה למען קידושתך ושיהיה מנך ואנני יהיה לרצון ומראה פיינו והגיון לבנו לפניך אדוני צורי וגאלי ואני תפילתי לך אדוני יד רצון אלוהים ירוח חסדך אני באמת אשאיך ויהי בנשוא אהרון ואומר משה קום אדוני ואפוצו אויביך ואנוסו משנאיך מפניך יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהינו שתתמלא רחמים על כל עמך בישראל ויכבשו רחמך את כעסיך ותתן על כל עמך ישראל כל גזרות קשות ורעות אנא מלך רחום וחנון יתמלא רחמים על כל חולי עמך ישראל המוטלים על ארץ דווי ותרפאים רפואה שלמה כי אתה ברחמך רופא חולי עמך ישראל ותקיים בנו מקרא שכתוב אדוני סעדנו על ארץ דווי כל משכבו הפכת בחוליו ולמר זכות אברהם אחוז בחסד, יצחק נעזר בגבורה, יעקב אחוז בתפארת, משה אחוז בנצח, אהרון בהוד, תרפאהו רפואה שלמה ותציל מוות נפשו וכוח שניים ועשרים אותיות תורתך הקדושה שקיבלנו בהר סיני, תפתח לכל עמך, לכל חול עמך ישראל, שערי ארוחה ומרפא, שערי בריאות, שערי גילה, שערי דרור, שערי הוד והדר, שערי זכות אבות, שערי חמלה, שערי טובה, שערי ישועה, שערי חפרה, שערי לב טהור, שערי מחילה, שערי נעימות, שערי שמחה, שערי עזרה, שערי פדות, שערי צדקה, שערי קוממיות, שערי רפואה שלמה, שערי שמחה, שערי תשועה, בכל צדקות אשר עשו הם ובני ביתם, יזכרו לפני כיסא רחמך, להמליץ טוב באדם, ואל תתנם בנפש אויביו, אדוני שמלא וחייהם, לאורך ימים ושלות חיים ושלום, ויהי רצון מפני השם הקדוש, אשר הוא יסוד הכל ועיקר הכל, ושורש הכל, היה, הווה ויהיה. שתשלח רפואה שלמה לכל חולי עמך ישראל, ותמידם על עומדם, ויחיו מחולים, וידענו, כידענו, כדאים להתפלל לפניך על עצמנו, וחושק אין על אחרים, אמנם שמנו רחמך נגד עינינו כרחומת, ואתה שמעתי עולת כל פה, לכן בבושת פנים, עתנו לבקש רחמים ותחנונים, על כל חולי עמך ישראל, אל נערפנה להם, אל נערפנה להם, ותבריאם ותחרימם ותחזקם ותאמצם, ותמעלה משלות דיבם לטובה, עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך, יהיו לרצון ומרפי יהיו לפניך, אדוני צורי וגואלי.
נבקש רק מהציבור להתפלל מחר בשעה 8:30 בבוקר על בנו של מורנו ורבנו ינון דוד בן טובה גיטל לרפואה שלמה.